שלום וברכה, בוקר טוב. יש פה שאלות. בוקר טוב, הרב. איך הרב יודע שיש שאיפה לאחדות? לא, זה כבר ראינו. הלו, באשר להבחנה שהרב ציין בין הרב קוק או עלי שם לברגסון יפת, מה לגבי אנשים גדולים כמו שרי אורובינדו וכדומה, מה המקור ממנו הם יונקים? שרי אורובינדו ינק מהעולי יפת, והאם שהייתה יחד איתו שאבה מהעולי שם. שאלה לרב, כיצד מבדילים בלימוד קבלה מה הם דברי הרב, מה הם דברי עצמך? תודה. כשאזכה להבין את השאלה, אני גם אוכל לענות עליה. טוב. מי זה שרי אורובינדו? זה היה חכם בהודו, שפתח איזה בית מדרש, אפשר לומר, למדיטציות וכו'. טוב. אנחנו בעמוד 19. כן. אז אנחנו בשורות הראשונות דיברנו על האימוץ של טעמי המצוות של הרמב״ם על ידי האסכולה הרמב״מנית. הרמב״מנית הכוונה של מנדלסון, שמצד אחד קיבלו את היסוד שהרב מכנה כאן אותו הארכיאולוגי, אבל מצד שני הם היו חסרים לשד וחיים. מדוע? כי הם היו חסרים את הרמב״ם עצמו. זה מה שכתוב כאן. ככה באמת ראינו במערב אירופה מהתנועה הרמב״מנית, אשר ההיגיון של הרמב״ם בטעמי המצוות נטל החלק היותר חשוב בציורי היהדות שלה. אמנם נתגדל כבוד היהדות בלב היחידים, כלומר שנקרא האסכולה של מדעי היהדות וכל המתלווה לכך, זה נתן, המטרה הייתה לתת כבוד ליהדות, ולכן חקרו הרבה את הרמב״ם, את הרלב״ג, הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים, התרחקו מהקבלה, אבל עסקו הרבה במחקר של מחשבת ישראל, והערך ההיסטורי של העבר לקח מקום גדול בפעולות הספרותיות של הדורות שהיו מושפעים מרוח זה. אבל מכיוון שאור הנשמה הפנימית של הרמב״ם ז"ל לא זרח שם, שבקרבה, כן, בקרב הנשמה של הרמב״ם נתאחד העבר עם ההווה והעתיד, שזה לא נתגלה בצורה ההגיונית של המורה, שנשארה עומדת עם העבר, כי אם בצורה הקדושה והתמימות האלוהית של המשנה תורה ששמה חדרה הרגשה עדינה ביד חזקה למעלה מגבול ההגיונית, מגבול ההבנה ההגיונית. זאת אומרת, מה שאומר הרב, כדי להבין מה זה הרמב״ם, לא מספיק מורה נבוכים, אלא צריך גם משנה תורה. עכשיו, אותה האסכולה הרמב״מנית הושפעה מהמורה נבוכים, ולא מספיק מהמשנה תורה, ולכן לא יכלו לחשוף, לא יכלו להחדיר בתוכם את גודל הנשמה של הרמב״ם. על כן הספיק רוח היגיון זה רק להלהיב את התשוקה לחקר קדמוניותיה של האומה, ולשימת לב לכל רכושה רוחני, בתור דבר עבר, הראוי לכבוד וחיבה, אבל לא להעמיד את היהדות במקור של חיים הממלאים את כל חדרי הלב והמוח, והמעסיקים את הכוחות הרעננים היותר פועלים בדעת נפש ובאהבה חיה שאינה פוסקת. בקיצור, אי אפשר לבנות יהדות חיה, תוססת, ליבדיק, רק על יסוד ספר מורה הנבוכים. וזה פעם בניתו אמר לי ישעיהו ליבוביץ', שמכיוון שהרמב״ם היה ספרדי, לא ייתכן שהוא היה פילוסוף. זה הערה מעניינת, סוציולוגית הייתי אומר. אז גם פה הרב אומר, אם אנחנו רוצים, מה?
ליבוביץ' בטח אהב מאוד את זה.
טוב, יש עוד הערה שפעם מניתו אמר לי ליבוביץ', אמר לו, זה לא הרמב״ם, זה קאנט. אמר לו ליבוביץ', איך אתה יודע? אז ענה לו, במקרה אני הייתי מורה לפילוסופיה. טוב. הוא גם לימד, טוב. אז אם כן, אומר הרמב״ם, הרב קוק, אנחנו לא יכולים להסתפק רק בטעמי המצוות של הרמב״ם, שהם פונים בעיקר אל העבר, אנחנו צריכים לבנות טעמי מצוות הבנויים על העתיד. טבע הצורה הרוחנית.
איך המשנה תורה עוזר לכל הנושא של העבר?
אתה רואה שם איך הנשמה של הרמב״ם חדרה לתוך כל הלימודים האלה, הנשמה הפנימית שלו. הסגנון, הסגנון, הסגנון וגם הנושאים שבהם הוא מתעסק.
זה מוזר, זה נשמע כאילו להגיד שכאילו המורה נבוכים הוא פחות במעלה
לא, הוא יותר המורה נבוכים נכתב לפי הצרכים של הפילוסופיה האריסטוטלית. זה מה שזה אומר. עכשיו, אומר הרב קוק, אתה לא יכול לראות את הרמב״ם רק דרך המורה נבוכים. יש אנשים שלמדו רק את המורה נבוכים, מעולם לא למדו את המשנה תורה. אז יש להם צורה מעוותת של הרמב״ם, חושבים שהוא פילוסוף בלבד, וזה הרי לא נכון. הוא גם תנית חכם, הוא איש מוסר, אדם קדוש, כל זה לא הובלט במורה נבוכים. טבע הצורה הרוחנית, ברור שהרמב״ם סבר שהמורה זה הפסגה של ההגיונות שלו, אבל זה הפסגה בנויה על בסיסים. ב' טבע הצורה הרוחנית. במקום שהיא פוגשת במכשול על דרכה, מאיזו הופעה רוחנית אחרת, המנגדתה הוא, אם תיתה את הדרך בשביל האחרונה, אז אף שתישאר בצביונה ותחזיק מעמד, מכל מקום לא תימלט מאיזה פגיעה ורפיון. אבל אם תסול לפניה מסילה חדשה על ידי השפעתה של הצורה מנגדתה ובעזרתה, אז יוסיף לה הכוח המנגד עצמה עד שתעמוד על ידו על הנקודה יותר גבוהה ומזהירה ותצא בזר ניצחון חדש בעיקר מטרתה ויסוד חייה. ואחר שהשתמשה בכוח המתנגד, אם תמצא את לבבה ישר לאורסו, יעלה בידה על נקלה. טוב, מה הוא מתכוון כאן? הוא מדבר על אסטרטגיה של מלחמת הדעות. יש אפשרות ראשונה, אתה אומר יש דעה, אני דווקא שר ממנה, כלומר אני לא מקבל את הדעה השנייה, אני מביא דעה אחרת שמתנגדת לדעה שעומדת נגדי. אומר הרב, יש כאן איזושהי חולשה, יכול להיות שזה מועיל במידה מסוימת, אבל לא התמודדת עם מה שהדעה השנייה אומרת לך. מה?
אתה לא חוקר את הדעה שמתנגדת.
נכון, ואז היא ממשיכה לפעול, היא ממשיכה לפעול בעולם. לעומת זה, אם אתה משתמש בכוח של הדעה הנגדית, אתה כמו בג'ודו. בג'ודו אתה משתמש בכוח של היריב. כן? הוא מתנפל עליך, אתה משתמש בכוח שלו כדי להפיל אותו. אז אותו דבר יש גם במלחמת הדעות. להשתמש בנתונים, בכוחות שמביאה עם הדעה הנגדית, ואז אתה מקבל עוצמה. אתה בעצמך.
אם הדעה הזאת היא שלילית, איזה כוח אתה
מקבל? כל דעה אחרת מהאמת היא שלילית. אבל בכל דעה שלילית יש דברים אמיתיים. אז צריך לדעת להשתמש בצדים האמיתיים שבדעה הנגדית, ואם יש צורך, אחר כך גם נהרוס את הדעה הנגדית.
אבל זה ייתכן שאפילו יש דברים חיוביים בדעה השלילית שלא נמצאים אצלך?
נכון, זה יכול להיות. העובדה שזה הגיע לשם. כן, לפעמים יש דברים כאלה שפותחו יותר דווקא על ידי הצד הנגדי מאשר אצלך. אז אתה צריך לדעת איך, מה ללמוד מהדעה הנגדית. אז זה הדרך של הרב בהרבה מאוד דברים, כן? אף על פי שנתחלפו התכונות הפנימיות של המדעים בכמה עניינים רוחניים חשובים בחילוף התקופות והזמנים. מכל מקום, התכונה הכללית הולכת ומקפת את כל הזמנים וחליפותיהם. זאת אומרת, יש דברים שאולי הם לא רלוונטיים היום במאבקים שהיו לרמב״ם, למשל. זה שיטות שבנויות על בסיסים מדעיים שלא החזיקו מים בינתיים. אז אנחנו לא צריכים כל כך להיכנס לפרטים של המלחמות האלה. אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון. כן? אז כשהייתה היהדות צריכה לעמוד על נפשה, לשאת את דגל היסוד האלוהי בידה ונפגשה בתיאוריה היוונית של קדמות העולם, הצליח הרמב״ם זל בזה מאוד, לא רק בפנות הדרך לתת מקום לדגל האלוהי להתנסה על יסוד החידוש לבדו, כי גם בזה שהשתמש בכוח האויב ודיבר בביטחה על דבר השאלה האלוהית, גם ובייחוד על פי דרכי המחקר של הקדמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך היא באה להם תורה ומצוות, שנאמר, אנא חפש מעשית גוי תורה וידיל.